חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו, עם נטלי רוגל.
שלום לכולם ולכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו מהזווית הדיגיטלית שלו ועל ההשפעה שלו על החיים שלנו. האורחת שלי היום היא עורכת תוכן בעברה, מטפלת באומנות בהכשרתה, כתבה ספר משותף על הטיול המשפחתי שלהם במזרח שנקרא 7250, היא אימא לארבעה, וכיום היא מדריכת נשים בשיטת מגירות. אלונה הייטנר, מה העניינים?
שלום.
מה נשמע? אהבת את ההצגה?
מאוד. אני כתבתי אותה. מה שאני כותבת,
אני אוהבת. מעולה. אז אני אתחיל עם שאלה שאני עכשיו שואלת את כל האורחים שלי. אם היית יכולה להתחלף עם דמות כלשהי, יכולה להיות ליום אחד, זאת יכולה להיות כל דמות, גם דמות לא אמיתית, גם דמות שכבר לא איתנו, גם כל דמות. מי זאת הייתה?
ואם אין לי?
אז אין.
אני אגיד לך מה, אני תמיד בהנחה, זאת אומרת, ישר קופצות לי לראש מלא דמויות, הן בדרך כלל נשים כאלה מאוד חזקות, עם קריירה מאוד טורפת. אבל אני יודעת שאני כאילו, אם אני אומרת את זה, אז זה מחייב, אני צריכה להתחלף עם כל החבילה שלהם. ואני לא רוצה להתחלף עם אף אחד עם כל החבילה שלו. אני כאילו, כנראה שבסוף אני מרוצה. וגם זה ברור לי שזאת החבילה שלי, וזה מה שמתאים לי. קשה לי להגיד, אני לא רואה, אני כן הייתי רוצה להיות בדור החלוצים. אני חושבת שהייתי גם.
יש מצב. חד משמעית, יש מצב.
הייתה איזו תקופה שגרנו במושב לפני הרבה שנים, וכל פעם שהייתי רואה פיליפיני, תאילנדי, לא יודעת מה, על טרקטור, הייתי בוכה. איך לקחו את העבודה העברית. ואני חושבת שהקמתי איזה דגניה או משהו, ואם כבר זה מה ש... אם כבר אז הייתי מתחלפת עם אנשים האלה, שהחיים שלהם היו מאוד מאוד לא פשוטים, אבל וואו.
ועדיין היו מבסוטים מהפשטות ומכוח ה...
אפילו לא יודעת אם הם היו מבסוטיות, אבל כאילו...
החזון.
להיות כזה חצי אלוהים, להקים דברים מאפס, מהמם.
מדהים. זה... מדהים, אבל זה תרגיל טוב, תחשבי על זה, כאילו, אתה חושב על זה לעומק, ואז אתה מבין שאתה שחקור
נכון,
ממש ממש ממש
נכון,
מבסוט
נכון,
מ...
נכון, נכון.
מעתה. אז בוא נתחיל בעצם מהסוף. מה זה בעצם שיטת מגירות?
אז אני רק רוצה לפתוח לפני זה ולהגיד, כמה זמן יש לך את הפודקאסט הזה?
כמה שנים?
כן.
כמעט 7 כבר.
ולמה זה פעם ראשונה שאני פה?
שאלה טובה.
אז קודם כל תדעי לך ש... אבל יש בליבי עלייך על זה.
היינו צריכים לחכות לרגע הזה. זה הזמן המתאים ביותר.
מה זה שיטת מגירות? תראי, אנשים מגיעים לכל מיני שיטות בכל מיני דרכים. יש כאלה שהולכים לפסיכולוג, יש כאלה שהולכים עושים שיטת ימימה, יש פסיכיאטר, לא, יש המון, 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 המון שיטות שאנשים מגיעים אליהם בגלל שהם חווים בדרך כלל איזשהו משבר בחיים שלהם. מי שאני קוראת לו לפעמים לבוא, בוא תשמע או בואי תשמעי, והם לא באים, אז אני אומרת, אוקיי, אתה לא, עוד לא סובל מספיק. וצריך להגיע לאיזושהי נקודה כזאת שאתה אומר, אוקיי, אני לא רוצה להמשיך לבד, אני רוצה משהו שיגרום לי להתרומם, או לראות את הדברים מזווית אחרת. אז שיטת המגירות, זה לא אני המצאתי, זה שיטה שאני לומדת מהמורה שלי, מיכל פרץ, והרעיון זה, לקחת עולם ולנסות לקמת אותו במשפט.
תקשיבי, אני שאלתי את הצ'אט ג'י-פי-טי, והוא פשוט, הוא עשה לזה, הוא הגדיר את המדהים. אני חייבת להגיד לך.
מה אמר יש לך?
לא כתבתי את זה, אבל הוא פשוט...
מעניין מאיפה הוא יודע, אבל כי אין לזה כל כך חומר באינטרנט, וזה לא
העניין. נכון, אתה כותב שיטת מגירות בגוגל, אתה מוצא מעט מאוד אינפורמציה.
לא, אין, והאינפורמציה שיש היא לא... אז אני אגיד לך מה זה מבחינתי, בסדר? מבחינתי זה דרך להכיר את עצמך, שעוד פעם, אני חושבת שהרבה שיטות אומרות משהו כזה, ומבחינתי זה להחזיר את הכל אליך. כאילו, אין עולם בחוץ, זה הכל אצלי, זה הכל אצלי. זאת אומרת, אם אני יש לי איזשהו קלאש עם הבעל שלי, או עם הבן שלי, לא משנה, עם אמא שלי. אז מה אני יכולה ללמוד מהדבר הזה, ואיך אני חוזרת אליי כל הזמן, כל העבודה אצלנו. זה ככה קצה המזלג, נדבר על זה עוד.
גדרת את זה טוב מאוד. אז בשיטה הזאת יש כמה אלמנטים, איך שאני תופסת את זה, שזה כאילו נותן לך בעצם עזרה להמון המון תחומים או היבטים בחיים שלנו, כמו נגיד ויסות רגשי, כמו נגיד ניהול זמן, כמו יצירת סדר, סדר אמיתי, כאילו באיך שהדברים, איך שאנחנו רואים את הדברים, איך שאנחנו מתייחסים לדברים, איך שאנחנו מגיבים לדברים. ויש כל מיני הגדרות או מונחים שיכולים לעזור לנו בתהליך. ניקח למשל בתור התחלה את המילה גדר, כי זה okay. משהו, נגיד אני באופן אישי, אני גם לא ציינתי את זה, אבל אני גם תלמידה שלך במגירות, וניקח נגיד בתור התחלה את המילה גדר, שזה משהו שאותי באופן אישי מאוד, אני מאוד משתמשת בזה בחיים שלי.
אני חושבת סליחה, זה מדהים.
אני חושבת הכי הרבה, כאילו, מכל הדברים.
אוקיי, אז יש באמת את השיטה הזאת שנקראת מגירות, שהיא מלווה אותנו, כמו שאמרתי, אנחנו משתמשים בה בכל דבר בחיים. יש דרך להתאמן עליה, שזה דרך מגירות פיזיות, אוקיי? הרבה פעמים. אנחנו מסדרים, נגיד, מגירות, לא בשביל שיהיה סדר, זה לא הרעיון שלנו, אנחנו לא היפנית, לא יודעת איך קוראים לה.
כן.
אבל זה לא הרעיון, זה נחמד שזה גם קורה בסוף, אבל הרעיון זה להתאמן על כל מיני מושגים. למשל, מושג של גדר. למשל, מושג של מיון והפרדה. למשל, מושג של להוציא את המיותר. אז בעצם, במגירה הפיזית, אנחנו מתאמנים על כל הדברים האלה. למשל, אם יש מישהי שבא ואומרת לי, בעלי אמר לי ככה וככה, עושה לי ככה, שזה כל השיחות נפתחות פחות או יותר אותו דבר.
כן.
אז אני אומרת, אוקיי, כאילו יש פה עניין שאין מה שנקרא גדר, זאת אומרת, אין גבול בינה לבין בעלה. זאת אומרת, אם הוא אומר משהו, היא ישר קופצת. זאת אומרת, יש להם איזושהי ערבוביה כזאת. ויש דרך לעבוד על זה, יש דרך לעבוד על זה. קודם כל, גדר יכול להיות גם מלשון הגדרה. זאת אומרת, זה אותו שורש. אז קודם כל, לפני שאני מתחילה עם גדר, אני מתחילה עם הגדרה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, שאני עכשיו יושבת מולך, מה ההגדרה שלי ומה ההגדרה שלך? האם בתוך ההגדרה שלי, לצורך העניין, נגיד ההגדרה היא חברה, אוקיי?
אוקיי.
אז קודם כל, אני צריכה להבין מה ההגדרה הזאת אומרת בשבילי? מה זה חברה מבחינתי, אוקיי? והאם בתור חברה, בתוך ההגדרה הזאת, יושב גם, נגיד, להעיר את תשומת ליבך, על איך את יושבת, על מה את אוכלת, על כמה את אוכלת, על מה את לובשת.
איך את נראית, כן.
כזה.
כן.
כאילו, הייתה אצלי פעם איזה מישהי, איזה חברה, פעם היא הייתה חברה לפני הרבה שנים, והייתה לי דירת חדר בתל אביב, שזה, סיפרתי לך על זה, אני חושבת שזה לא חדר, זה היה, בוא נגיד, זה שליש אולפן כזה. משהו באמת הכי קטן שאפשר לדמיין, אבל סידרתי איכשהו, הצלחתי להכניס את הכל בפנים, כולל פרחים כמובן, ואז היא הגיעה, כזה ישבה על הספה, והיא אמרה, מה זה הדירה הזאת? זה כל כך. ואז אמרתי לה, מי שאל אותך? מי שאל אותך? כאילו, אז עוד פעם, אז השאלה גם באיזה כובע אני, נגיד שאת מתפעלת את הבעל שלך. נגיד שאת נותנת לו הוראות.
בוא נתייחס
לך. כן.
אני כאילו אתן לך איזה, כי זו דוגמה שהיא מאוד נוכחת בחיים שלנו. וגם תמיד, תמיד עולים בזה, אז אני לא אתייחס שנייה לזוגיות, אני אתייחס דווקא להורות, בסדר? ששם, אני חושבת שזה הדבר הכי קשה. כאילו, גם העניין הזה של ההגדרה, וגם העניין הזה של הגדר.
אני מתלבטת לגבי זוגיות והורות. מה קשה יותר? מה מאתגר יותר? מה נקרא, מה מפגיש אותך יותר עם עצמך?
ממש.
אז אני מתלבטת. זה אותו דבר. זאת אומרת, הכל מתחיל בעצם מההגדרה והגדר. למשל, נגיד, אני מול הבן שלי, אני מגדירה את עצמי כאימא. אוקיי? זאת ההגדרה שלי. אני לא מגדירה את עצמי, זאת ההגדרה שלי, מתוקף העניין. אוקיי. עכשיו, מה ההגדרה הזאת אומרת לי? ניסיתי את הדבר הזה עם כמה אימהות. כל אחת שמה בתוך ההגדרה הזאת דברים אחרים.
מעניין.
כן. למשל, יש מישהי שנגיד הכנת אוכל או הכנת ארוחות, זה נכנס לה בתוך מה שנקרא המגירה הזאת שנקראת אימא, בתוך ההגדרה הזאת. יש כל מיני דברים. בגדול, מה שאצלנו אומרים בשיטה הזאת, בלימוד הזה, זה שאימא ההגדרה שלה היא להיות מורה דרך. וזהו. זאת אומרת, שהילד קטן והוא לא יכול לעשות דברים בעצמו, בסדר, תסייעי לו בזה. אבל לטפל בילד, להכין לו לזה, לזה שהוא כבר גדול ויודע לגמרי, יכולה לעשות את זה. אבל זה לא חלק מההגדרה שלך, וזה לא חלק מההוראה שלך. זאת אומרת, אין דבר כזה לחנך ילד, יש להיות מורת הדרך שלו. מורת הדרך שלו, לרוע מזלנו, זה דוגמה אישית. אז אני אתמול תפסתי את עצמי שאני אומרת לאישי הבן שלי, אין יותר מסכים, תוך כדי שאני...
טלפון ביד.
זה קורה כל הזמן, כן, אבל אני מדברת על משהו שהוא, סליחה, כאילו, קצת אפילו יותר עמוק מדוגמה אישית, זה בעצם לתת לילד דוגמה על איך חיים פה. איך חיים פה. נגיד, אם חיים בנתינה, אם חיים בהכנסת אורחים, איך דואג, אם אתה דואג לעצמך, אם אתה מוציא מהחיים שלך את המיותר, אם אתה מדבר יפה, אם אתה לא מדבר לשון הרע, נגיד, זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב.
אתה מדבר יפה לעצמך.
כן, כי לשון הרע זה גם לשון הרע על הזולת, אבל זה מתחיל מלשון הרע על עצמך. כאילו, אני מכירה מישהי שהיא משתדלת מאוד לדבר מאוד יפה על אחרים, אבל על עצמה היא
כותרת
את עצמה, כן. זה גם לשון הרע, אוקיי? לשון הרע זה בכלל, זה משהו כזה שעוצר לך, עוצר אותך מכל התקדמות, וכאילו איזשהו ממסך בינך לבין הדבר האחר. אז רגע, נתמקד שנייה בגדר.
כן.
אוקיי? אז יש הגדרה, אז יש הגדרה. נגיד, רצית אימא וילד, אז נגיד אני אימא והוא ילד, אוקיי? לכל אחד יש את ההגדרה שלו. אני אימא והוא בן, לא משנה. בינינו יש גדר. מה זה אומר גדר? זה אומר שמה שהוא יעשה או זה, זה לא יפעיל אותי, אוקיי? הפוך, אני לא יכולה לשלוט, אני מדברת רק עליי. למשל, היום עברתי ליד החדר של אחד הילדים, והוא היה הפוך, כרגיל, מאוד 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 הפוך. גדר זה לראות את זה, וכאילו יש לבים, אבל לראות את זה ולא להגיד על זה שום דבר. לא להגיד על זה שום דבר. זה... ואם להגיד, אז להגיד מה זה. אוקיי? נגיד החדר, חדר זולגן. אבל זה לא להגיד שום דבר על הילד. זה לא להגיד מה שמאוד בסיסי ומאוד קל ומאוד זה. למה הוא לא מסדר את החדר? וזה הילד עצלן, ולא אכפת לו.
כאילו לא להיכנס לאלף ואחת שמות שנותנים לדבר הזה.
כן, יש את המציאות, ויש את הפרשנות שאתה מדביק לדבר הזה. פעם אחת המורה שלי נתנה לי תרגיל, זה היה באחד השיעורים הראשונים שלי, נתנה לי תרגיל של להגיד את המציאות כמו שהיא. לא לשים עליה הפרשנויות שלי. מה שנקרא להגדיר את הדברים ככה בדיוק כמו שהם, בלי הביקורת שלי. ואמרתי, טוב, מה הבעיה? ואז יצאתי לרחוב, ואז ראיתי שזה פשוט בכל שנייה ושנייה. יצאתי לרחוב, נכנסתי למכונית, התחלתי לסטוע, וכמובן, תמיד אנחנו ממהרים, ועצרה לפניי, ועצרה באמצע הכביש, כי זה תמיד קורה באמצע כביש, מונית. תמיד, תמיד, תמיד. אין, מונית, אף פעם לא עוצרת בצד. עצרה באמצע הכביש. ישר התחילי לעלות קולות. קולות, כללות, הכל. כעס. נורא נורא מיירתי גם. ואז חזרתי, רגע, ניסיתי לחזור לתרגיל, ואז אמרתי, אוקיי, מונית עצרה באמצע הכביש. זה מה שקרה עכשיו. לא, הוא לא אכפת לו, ולא מעניין אותו, וברור שמהמונית בסוף יצא נכה, כן? זה תמיד ככה.
כן, אה? כן. או נכה, או איש מבוגר. לא, או...
כאילו, כל התוספות האלה, מונית עצרה באמצע הכביש. הילד הלך לבית הספר, והשאיר את הארון פתוח. לא יודעת, כאילו, מלא 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 דוגמאות יש לדבר הזה. בעלי שומע מוזיקה בווליום גבוה. לא בעלי, לא אכפת לו ממני, והוא עוד פעם רומס אותי.
או בעלי חירש.
או בעלי חירש, או כן. כאילו, העניין הזה של ההגדרות ושל הגדרות, עוד פעם, אנחנו מנסות לקמת נושא, אבל בגלל שזאת סדרה של מפגשים בינינו, אז זה לא נורא. בגלל שזה פיילוט בכלל.
נשליח את זה במפגש הבא, בדיוק.
אז הרעיון זה שאני, בסופו של דבר, יכולה להיות אני, ואת יכולה להיות את, ואנחנו ניפגש. ואין סתירה בינינו,
ואין איזשהו משהו שלילי שאני חושבת עלייך בעקבות, לא יודעת, זה שלא סגרת את הדלת של הארון או...
תראי, עוד פעם, זה הדיפולט שלנו, זה משהו שלמדנו לעשות כל השנים, אבל מי שהלב שלו נסגר, זה את. זאת אומרת, אם את אומרת עליי משהו רע, הלב שלך נסגר. אז אותי, בסדר, זה ישפיע לנו על היחסים, אבל גם אנחנו יכולות, כמו שהרבה אנשים עושים, אנחנו יכולות להיפרד, אנשים מתגרשים, כל מיני דברים קורים. דרך אגב, עם הילדים זה יותר קשה, למרות שיש גם את זה. יש גם הורים וילדים שמתנתקים אחד מהשני, יש ילדים שהולכים לגור במדינה אחרת, בשביל לא להתמודד. אבל בגדול, הרעיון זה שאם את אומרת משהו רע על המציאות, על הבן אדם, על הסיטואציה, לא משנה, זה סוגר לך את הלב. ואת, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו רוצים ללכת פה עם לב פתוח. עם לב פתוח. ובשביל שיהיה לנו לב פתוח, אז אנחנו צריכים להשתדל מאוד מאוד לראות את הטוב. ואם אנחנו לא רואים את הטוב, אז לפחות לא לראות. אבל אם כבר ראינו משהו, לנסות להגיד עליו משהו טוב. תכף אני אחשוב על דוגמה. שאלי אותי שאלה, אני אחשוב על דוגמה.
מעולה. אז האם בגלל שאת כבר הרבה זמן לומדת את הדבר הזה, את עדיין לומדת אותו, אפילו כן, שאת מדריכה אחרות, את עדיין ממשיכה ללמוד אותו
לימודים,
כל הזמן.
זה לימודים של כל החיים, זה לא נגמר. אני לומדת את זה 8 שנים. יש איתי נשים שלומדות 20 שנה, והן מדריכות, אבל זה לא משנה. זה... שבוע, שבועיים אתה לא לומד, זה כמו חדר כושר, נו, בקיצור. זה שרירים של הנפש
שצריך לאמן,
שצריך לאמן עליהם כל הזמן, ומה שנקרא, תעזבנו יום, יעזבה כיומיים. אתה עוזב את זה, אתה מרגיש רפוי.
כן. אז יש לך, את כבר יכולה לזהות סימנים אצל מישהו שהמגירה שלו במרכאות פתוחה, כאילו את כבר, יש לך את היכולת לזהות את זה אצל אנשים?
זה מדהים מה שאת אומרת. קודם כל, כן, וחוץ מזה כולם. כאילו, באמת, כולם חיים, כמו שבעלי אומר, אני, ראיתם, שואלים אותו, ראית זוגות מאושרים? אז הוא אומר, לא ראיתי אנשים מאושרים. כאילו, אנשים חיים בערבוביה, במס, כאילו, בבלגן מאוד מאוד גדול בחיים שלהם. אתה רואה את זה לפי, בשנייה שבן אדם פותח את הפה. עכשיו, יש עכשיו איזה מישהי שאני מכירה, בחורה מקסימה, והיא נפרדה מבעלה, היו נשואים הרבה זמן, והיא מספרת לי, היא מדברת איתי, ותוך כדי אני אומרת לה, שהבסיס להכל, אמרתי לך את זה, שזה שלום עם האמא.
נכון.
יש איזשהו עניין, שבן אדם מתרחק מהשורש שלו, אז דברים מתחילים להסתבך לו. עכשיו, אנחנו גם דור כזה של, כאילו, ההורים שלנו באמת, לדעתי זה בכל דור, אבל אצלנו אני רואה את זה אצל כל החברים שלי, כל מי שאני מכירה וזה וזה. ההורים שלנו באמת, זה כאילו, הפער דורות בינינו הוא מאוד מאוד רציני. למרות שגם הפער דורות עכשיו, ביני לבין הילדים שלי, גם אני, הם גם חושבים שאני דינוזאור, כאילו, זה... הפער דורות הוא מאוד משמעותי, ואז הם עושים דברים בצורה שיש לך מה להגיד עליה. על הצורה הזאת, ואז בגלל שיש לך מה להגיד על הצורה, שאיך שהם עושים בשביל דברים, אז את התוכן את מפספסת. זאת אומרת, שאני אמרתי לך שההגדרה שלנו בתור אמהות זה להיות מורות דרך, פספסת את זה שגם ההורים שלך הם המורה דרך שלך.
שלי.
וזה ממש בשורה סונית לקבל. ממש. ממש. כאילו מה? איך נתקעתי? דווקא היא, המורה דרך שלי, אכלתי אותה. אבל זה לא ככה. זה נראה ככה, אבל זה לא ככה באמת. כי היא יש לה בדיוק את המפתחות בשבילך. זאת אומרת, לא בשבילי, לא האמא שלי. יש לזה סיבה. היא יש לה בדיוק את ההנחיות המתאימות לך. תכף ניגע יותר במה זה הנחיה. אבל הרעיון שלנו במסגרת המיון והפרדה, במסגרת הלימוד הזה, זה להפריד בין איך היא עושה את הדברים, או איך היא אומרת את הדברים, לבין מה היא רוצה להגיד שם. אני אתן דוגמה. היא דוגמה מאוד כללית. אנחנו יכולות גם לחשוב על דוגמאות יותר כואבות, אולי נעלה איזה מאזין. או מאזינה. אמא שלי, היה לי שנים התנגדות אליה. עזה. עזה.
בתי המתוקה.
מרש. אישה מהממת. זכיתי להתחיל לראות את זה רק בגיל 45 המופלג, משהו כזה. לא, היה לי הרבה התנגדות. תכף אני אדבר איתך גם על מה זה קשב, הפרעת קשב וריכוז, שאנחנו שתינו קיבלנו אותה בארגזים.
בכל הספקטרום.
בכל הספקטרום. אז אמא שלי, שהילדים היו קטנים, והרגשתי שאני מאוד מאוד צריכה עזרה, היא לא הייתה הרבה באה לעזור לי עם הילדים, שהם היו קטנים, גם תמיד גרתי לא קרוב אליה. אבל מה שהייתי מדברת איתה בטלפון, היא אומרת, וואי, זה קשה. את זוכרת לשתות מים? עכשיו, אני הייתי שומעת את זה, הייתי מקבלת גירודים בכל הגוף.
כן.
מבחינתי, מה שאני אמרתי בראש זה, איפה היא חיה, האישה הזאת?
מה קשור מים עכשיו?
קחי רכבת או אוטובוס או מטוז, ותבואי לפה עכשיו, קחי אותה ממני, מה קשור מים? ואחרי שנים שהתחלתי את הלימוד, אחרי כמה שנים טובות שהתחלתי ללימוד, פתאום התחלתי לשמוע, התחלתי לעשות מיון והפרדה בין מה שהיא אמרה לבין מה שהיא רצתה להגיד. ומה שהיא רצתה להגיד לי, זה, אל תשכחי אותך. אל תשכחי לדאוג לך, בתוך כל הקרחנה הזאת, וזה מה שהיה חסר לי, בגלל ההתנגדות, לא שמעתי את זה. באמת, באמת שנים.
מדהים.
לא ראיתי אותי, בכלל. לא דאגתי לי, בכלל, בכלל, בכלל. כי היה חסר לי ההנחיה הזאת, ולא יכולתי לקבל אותה. הייתי בהתנגדות, שמעתי את מה שהיא אומרת, עשיתי על זה איקס אחד גדול, לא חשבתי שיש בפני משהו, בתוך מה שהיא אומרת. לא חשבתי שיש הנחיה, לא ידעתי שיש דבר כזה הנחיות. אז היום שאת אומרת לילדים שלך כל מיני דברים שלפעמים מסתכלת, את אומרת, מה אמרתי הרגע? למה אמרתי את זה? או יותר גרוע, אני אמא שלי,
כן,
כזה.
מה שבאתי להגיד.
כן. אבל בתוך זה מסתתרת הנחיה. למשל, הילד המתוק הזה שאמרתי לך שהחדר שלו מבולגן, אז מאוד מאוד בא לי להגיד לו, תקשיב, עד שאתה לא מסתר את החדר, אין מסך. או אתה לא הולך לחברים, אני גם אומרת את זה מדי פעם, כי אני נופלת. אבל בגדול מה שאני רוצה להגיד לו, זה שסדר זה הכל בחיים. סדר יעשה לך טוב. וסדר יעזור לך לראות מה באמת יש לך, ומה באמת יש בך. נעמתי.
נעמם. לא, לא, אבל זה מאוד... זה אפילו, כאילו, נראה לי מרגש שמגיעים להבנה הזאת, או שכאילו, ההורים שלנו ניסו להגיד לנו הרבה דברים, אבל אנחנו בכלל לא היינו...
עדיין מנסים.
כן.
עדיין מנסים. אנחנו בגיל שאנחנו מאוד, כאילו, תומכים בהורים שלנו, או חושבים שזה המקום שלנו, לעזור להם, אם זה מתחיל במסכים, או אחר כך שהם צריכים, נגיד, עזרה פיזית, לעזור להם, לטפל בהם, לתמוך בהם, ואז יש היפוך תפקידים כזה, ואז אני מרגישה מאז ומתמיד שאני יותר חכמה, ויודעת יותר, ויודעת איך להתנהל בעולם הזה, ובוא אני אעזור לך, ובוא אני אראה לך, ובוא אני אסביר לך. מה שאנחנו עושים...
וכועסים עליהם גם, שהם לא מוכנים לקבל את זה.
נכון. עכשיו, הם בהגדרה של ההורים. אנחנו לוקחים את זה מהם. הורה וילד זה מורה ותלמיד. אנחנו מחליטים שאנחנו המורים. שאנחנו נראה להם, ונלמד אותם איך עושים את הדברים יותר נכון. אנחנו עושים היפוך תפקידים. ההיפוך תפקידים הזה, בעיניי, זה לא רק בעיניי, השיטה הזאת שאני לומדת, זה שגיאה. זה בעצם עוד פעם, לשנות את ההגדרות, מה שזה גורם לזה, א', פיתרת את הבן אדם מהתפקיד שלו, הורדת לו שנים מהחיים.
כן.
איך יודעים את זה? שאת כן פתאום אומרת, אמא, במקום להגיד לה, מה עשית היום, אמא, מה זה, מה, אוקיי,
למה כן, לא הלכת כן,
למה לא הלכת לפה, למה... במקום הזה את מתקשרת אליי, את אומרת, תקשיבי, הייתה לי איזו סיטואציה עכשיו עם רועי, אני חייבת לדעת מה את חושבת. תגידי, יש לך איזשהו רעיון, איך אני גורמת לא משנה, לאחת הילדות, לצפצח שיניים בערב, לפני שהיא הולכת לישון, יש לך איזשהו טיפ בשבילי. תוך שנייה נתת לי אמא שלך עוד שנה, שנתיים. כאילו פתאום את שומעת, אני עשיתי את זה עם אמא שלי פשוט איזה יום אחד, כי המורה שלי אמרה לי, שאלתי אותה איזושהי שאלה, והיא אמרה לי, אולי תשאלי את אמא שלך. סמין, את צזות. שזה אני באה לפה, שזה אני נוסעת עד אלייך.
מכל האנשים אותה אני אישה.
מה, אף פעם לא התייעצתי איתה, למה את אומרת, את
רגיל מול נגמת
נתתי לעשות אותו. ואז, כי גם, את יוצאת מנקודת הנחה, למה לי להתקשר, אני יודעת מה היא תגיד.
כן.
ואז את מתקשרת, ואת בדרך כלל מופתעת. בדרך כלל מופתעת. זהו.
נכון, ממש. אז אני מרגישה שהמון אנשים, במיוחד בתקופה האחרונה, יש איזושהי התעסקות בלארגן את העולם הפנימי שלנו. כאילו זה משהו שממש ממש נכנס למודעות, וכל הנושא הזה של, נגיד, אם אני מחברת את זה אפילו לעולם היהדות, כאילו של עבודה על המידות, זה משהו שהוא כאילו הפך להיות, יש איזושהי התעסקות, איזושהי התעוררות בעניין הזה. את כאילו גם מרגישה את זה?
אני
מרגישה את זה רעיון למה זה קורה כאילו?
כן, זה קורה. כי הכאוס בחוץ הוא כל כך, הוא כל כך גדול, שאתה מבין בסוף שזה אתה עם עצמך. זאת אומרת, אם אתה נהיה חלק מהכאוס הזה, מה שקורה לנו כל הזמן, אנחנו מתערבבים והתערבבנו מהיום הראשון, נגיד, עם המלחמה, מאוד מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה. אתה צריך לחזור אליך בשביל לעשות איזשהו סדר. רגע. אפילו אם אתה רוצה לתת, ואם אתה רוצה לתרום, אוקיי? בוא רגע נחזור ונראה מי אני, מה אני יכול לתרום, כמה אני יכול לתרום. כאילו, אתה חייב לעשות איזשהו סדר, אנשים חוזרים פנימה, כי הם מבינים שבחוץ, זה לא, הם לא יכולים להישען על הבחוץ, הבחוץ הוא כאוטי, קוראים שם המון המון דברים, מאוד לא מוצלחים גם.
מטלטלים, כן.
מטלטלים. בוא נחזור ונראה מי אני. מה אני יכול לעשות עם הדברים שלי? סיפרה לי היום מישהי שהיא ראתה איזה קבוצה של חיילים, וישר היא באה ורצתה להכין להם מלא מלא שניצלים, ורצתה לתת להם את כל העולם. רגע, בואי שנייה תחזרי, ותראי מה את באמת מסוגלת, אוקיי? תשאלי את עצמך שאלות רציניות. אני תמיד נותנת את הדוגמה של מעשר, אוקיי? אנחנו ביהדות, אנחנו נותנים מעשר. זה לא מס הכנסה, זה חוץ מזה, זה לא משנה. אבל בגדול, הרעיון זה non-attachment. זאת אומרת, מה שהרווחתי, מה שעשיתי, אני נותן ממנו חלק, אוקיי? אני נותן ממנו 10% לצדקה, וזה לא שלי, זה לא שלי. למשל, אם יש לי, אוי זה, עכשיו אני נזכרת שזה משהו ששמעתי שאילן סיפר באיזשהו פודקאסט, לא משנה. אבל נגיד, אם יש לי, הרווחתי 1,000 שקלים, אז אני כמה נותנת מעשר?
10%.
כן, כמה זה?
100 שקל?
כן, עשיתי לך טסט.
יפה פעמי, אוקיי.
אוקיי.
זה לא טוב לבחון אותי את הדברים כאלה.
אז כמה נשאר לי?
900 שקל.
אוקיי, אז זה לא נכון. כי 900 שקל, קודם כל, לא נשאר לי, בזבזתי אותם תוך שנייה. קניתי שני סניקרס, או סניקרס אחד, תלוי, או אוכל, או לא משנה. תוך שנייה אין אותם. ה-100 שקל זה משהו שנשאר לי, זה נצחי, אוקיי? זה הדבר שנתתי. עכשיו, לתת, את יכולה רק לתת מעודף. אם את בחוסר, כמו שאימא שלי ניסתה להגיד לי, אם את לא תדאגי לעצמך, את לא תוכלי לטפל בילדים האלה, כמו מסיכת חמצן במטוס. קודם תדאגי לעצמך. אז אם את מרוויחה סכום מסוים של כסף, שממנו, יש קביעות כאלה, שממנו את לא יכולה, את לא יכולה גם לאסר ממנו, את לא יכולה לתת ממנו מאסר, אז את צריכה תמיד לתת מעודף, אוקיי? אז גם במצב הזה של המלחמה, את צריכה קודם לחזור פנימה, לעשות באמת סדר, לחזק את עצמך, ולראות האם את יכולה לתת, כמה את יכולה לתת. עדי אשכנזי אמרה את זה נורא יפה בזה, היא אמרה שהיא ביומיים הראשונים של המלחמה, לקחה את עצמה, נסעה לאלת, ואז היא התמוטטה, כי היא מאוד מאוד רצתה לתת, אבל לא היה לה, היא הייתה צריכה לבנות את הכלי שנייה אחת לפני, שאת הולכת ומתמודדת, עם סיפורים וסיטואציות שאת לא מכירה.
כן. אז אני יוצאת שנייה, אני יוצאת שנייה מהעניין של מגירות, למרות שאפשר באמת לדבר על זה ולהרחיב על זה עכשיו בסדנה שאנחנו הולכות לעשות פה.
בסדרת המפגשים.
בסדרת המפגשים, בדיוק. אז את ואילן בעלך בעצם לפני כמה שנים החלטתם שאתם נוסעים עם ארבעת הילדים שלכם, שהבת הקטנה הייתה בת שנה.
שנה.
והגדול היה בן?
שמונה.
מדהים, באמצע עוד שניים, לנסיעה של שנה למזרח. את רוצה לספר על, כאילו, איך מגיעים בכלל?
אני אספר. אני רק אגיד לך לפני, שתת ששידרתי ברדיו קסם, אנחנו הקמנו את רדיו קסם, אני והמחזור שלי.
באמת?
במכון הטכנולוגי בחולון, שם זה התחיל, כל הרדיו החברתי הזה, 106, אז התחיל מאיתנו.
וואלה, לא ידעתי.
כן, כן, כן.
זה משהו שלא ידעתי עליי.
כן, כן, כן. Okay. אנחנו הקמנו אותו 95-96, לא זוכרת מה, עוד לפני המכלל המינל.
מה, עכשיו נזכרת?
עכשיו, כי ראיתי פתאום רדיו קסם. לא, נזכרתי שראיתי בחוץ רדיו קסם. זה היה השם שלנו, זה היה הסלוגן שלנו. לא זוכרת מי מאיתנו המציא את זה, אבל נזכרתי כי בהתחלה הייתה לי תוכנית של מוזיקה. לקח לי איזה שנה עד שהיה לי אומץ לפתוח את המיקרופון. ואז שפתחתי את המיקרופון.
לא סגרת אותו.
לא, דווקא כן. הייתי פתחת את המיקרופון והייתי אומרת כזה. אז רמי קליינשטיין עכשיו, הוא... זה השיר שלו, לא היה מתן מתנות לו. אז אני חילי. זה היה רמי קליינשטיין עם אני חילי. כך הייתי מדברת בשקט בשקט. לא היה לי אומץ, לא שום דבר. לא חשוב, זה התפתח, אבל אחר כך זה התפתח יפה. אז, מה הייתה השאלה?
על הטיול.
על הטיול. אוקיי, אז זה היה לפני מגירות. אני כל הזמן חשבתי שאם אני נותנת לו, אז הוא צריך גם לתת לי, והוא כל הזמן חשב שאני צריכה להסתדר, כמו שהוא חושב שבן אדם צריך להסתדר. שנינו חיינו בניסיון כוחני לסדר את השני, אוקיי? והיה לנו קשה מאוד, זה היה קשה מאוד, זה קשה לכולם, באמת אנשים חיים בגיהנום בגדול. מאוד מאוד קשה, וגם התחלנו איזה תהליך של התחזקות וחזרה בתשובה נקרא לזה, ולשמור שבת, וככה התחיל להיות לנו קצת, לא מצאנו את עצמנו, לא מצאנו את עצמנו איפה לגור, איפה להיות, עברנו מלא 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 ערים, מושבים, יישובים,
נכון.
הגענו לפרדס חנה, פרדס חנה זה מאוד מאוד קל, קוראות לזה, זה הפיר של הנסיעות לשנה, למזרח. אני חייבת להגיד כאילו שאנחנו היינו...
זה הקרש קפיצה.
כן, זה הקרש קפיצה, אנחנו היינו עוד לא מדור אחרות, לא עלייה ראשונה, אבל עלייה שנייה. כאילו אנחנו היינו, זה היה לפני 9 שנים נסענו. אז היום זה, כאילו כל מי שאת מדברת איתו, כן, נסע פה 3 חודשים בקופנגן, נסע לשנה, אז זה לא היה כזה פופולרי, איך אני יודעת? כי היינו פשוט היחידים באנשים שאנחנו מכירים שעשו את זה, חוץ מהבחורה בפרדס חנה שרצינו להזכיר בן את הבית, ואז שמענו שהיא נסעה לשנה במזרח. עכשיו, באמת, לא ידענו איפה לגור, איפה לשלוח את הילדים ללמוד, באיזה חינוך. גם היה קצת קשה עם המשפחה אז באותו שלב, כי התחלנו לשמור שבת, והיה להם קשה עם זה. ואחד השני לא יכלנו לסבול בכלל, והיו לנו 4 ילדים קטנים בבית, וזה לכשעצמו, לא ידענו מה לעשות עם זה. מי הביא אותם? מי שהביא אותם שידאג להם, עם כל הכבוד. ואז, לא יודעת, אני זוכרת את הנקודה. הנקודה הייתה שאני, בגלל התהליך התחזקות שלנו, ואילן תמיד היה מחמיא לי על כמה אני צדיקה, ואיזה יופי, אני מתלכן נרות שבת עם המטפחת ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת התחלתי גם להתלבש מאוד צנוע כזה. אני זוכרת שאילן דווקא הוא לא הגיב לזה מי יודע מה. ואחרי שנים שאני נורא רוצה לנסוע לתאילנד לכמה חודשים, לשבוע שבועיים כמו שכולם כזה לחופים, פתאום הוא אמר לי, אולי נסע לתאילנד בקיץ. עכשיו, אמרתי לו, אתה ראית איך אני נראית? מה אני אעשה בתאילנד? עם הכיסוי הזה ועם הזה, מה אני אעשה בתאילנד? ואז אמרתי לו, אתה יודע מה? אם אתה רוצה לנסוע לתאילנד, אז אנחנו נוסעים לשנה. אני פחות משנה, לא אורז את הדברים, מבטלת את הגן, עושה את כל הבוג'רס. שנה אני מוכנה. והוא חשב על זה קצת. חטף, תוך כדי...
התקף חרדה.
כן, הוא חשב שזה אירוע לבבי, ככה הוא הגיע לבית חולים.
נכון.
יש לי אירוע לבבי, יש לי אירוע לבבי. לא היה לו שום דבר, היה לו איזה התקף, כן. וקיפלנו את הבית, ונסענו, עם ילדה בת שנה, שהיא עוד לא הולכת, עם המון המון ציוד, עם מנסה, עם לול כזה מתקפל, עם אלף דברים. זה היה קשוח מאוד, ואני כל כך שמחה שעשינו את זה. זה מאוד הדביק אותנו כמשפחה. זה ממש לא מומלץ לכל אחד, ממש כן, ממש לא.
מתאים.
ממש לא מתאים לכל אחד. זה קשוח, באמת באמת זה קשוח. מה שנקרא, איך זה הולך המשפט הזה? Bad stories, good memories, משהו כזה. כאילו, איזה זיכרונות טובים מהדבר הזה.
וגם יצא מזה ספר.
יצא מזה ספר.
7,250 שכתבתם אותו ביחד.
ספר מעולה.
ספר מדהים. כל מי שרוצה לשמוע על כל הפרטי פרטים של הטיול הזה, אז ספר 7,250.
זה ספר שפשוט אילן, הוא תמיד כותב, והוא כתב תוך כדי הטיול על הטיול. ואז שהוא הראה לי את זה, שבאנו הביתה, שחזרנו לארץ, אז ראיתי את זה ואמרתי לו, אוקיי, אבל זה לא שקרה. אחלה, זה לא היה קרה. אז הוא אמר לי, טוב, אז תגידי איך זה היה, והיה לי כבר דברים שכתבתי גם כן תוך כדי טיול, כתבתי את זה לקבוצה של חברים ומשפחה, ועשינו הצלבה. פרק אני, הוא בגדול מלכלך עליי כמה פרקים טובים, וככה הוא אומר את זה, אז אני מרשה על עצמי. אז אני אומרת מה קרה באמת, בעמוד אחד, שזה לא ככה. ודרך אגב, אפרופו מגירות, אפרופו זה אמא שלי, רואה? זהו. אבל לפני, זה היה לפני שהתחלנו את המגירות, אבל היה שם איזה ניצן אחד קטן, שאני כל הזמן קוראת אותו ואני נורא אוהבת אותו, שאני הייתי מאוד מאוד תלויה באילן, במונחים שלנו אנחנו קוראים לזה שלא הייתה גדר, והיה ערבוב מוחלט. זאת אומרת, אילן, הוא, יש לו הרבה מצבי רוח, הוא אדם שהוא אומן, לא יודעת. וברגע שהוא היה קורס או מתכנס, אני הייתי נופלת. כמו, אמרתי, זה כמו דומינו כזה. אין, לא היה לי צ'אנס. והיה שם רגע אחד בתחילת הטיול שכתבתי עליו, שכתבתי שזה היום המאושר בחיי, כי זה יום שהוא היה על הפנים, ואני הצלחתי, פשוט המשכתי להיות אני. תמיד נשים מספרות, הן מספרות, הייתי בבית, בישלתי קצת, וזה, הכל היה טוב, ואז בא לי הגיע הביתה. אז כאילו, אנחנו מלמדים בשיטה הזאת, אני חוזרת לזה רגע, של איך אני ממשיכה להיות אני, גם שבן אדם אחר נכנס. אז שם היה איזה יום אחד שחוויתי את זה, והרגשתי מאושרת. הרגשתי מאושרת, הרגשתי בלתי, בלתי תלויה.
אני זוכרת את הקטע הזה, זה באמת קטע מעולה. אז לקראת סיום, אני רוצה...
לא.
כן.
לא.
כן. את רואה? תראי מה זה.
הוא מסתבר שאני יכולה לדבר הרבה.
אבל לדבר מעניין.
בואי נראה אחר כך את התוצרת.
אז נגיד מישהו עכשיו מהמאזינים של הפודקאסט רוצה לפתוח מגירה בעצמו. יש לך איזשהו רעיון מאיפה כדי לא להתחיל?
כן, קודם כל, לא ללא הדרכה. זה חייב להיות עם הדרכה. כי למה הדרכה? הדרכה, כי אתה בעצם... צריך איזושהי עין שרואה את הדברים מבחוץ, ובעצם עוזרת לך לראות מה יש במגירה. זאת אומרת, אוקיי, סידרתי עכשיו מגירה של לא יודעת מה, של גרביים, הוצאתי את הגרביים, ניקיתי את המגירה, ככה אנחנו מתחילים, ואז אני מסתכלת על המגירה, אז רגע, אז אני אגיד לך רגע את התהליך שלה, של המגירה, ואז אני אגיד לך למה צריך
זה לברכה. זה לא חייב להיות מגירה, זה יכול להיות גם תיק, זה יכול להיות
כן,
ארון,
כן.
זה
יכול כאילו... להיות מדף, זה לא, לא משנה, כן. אבל נגיד אמרנו מגירת גרביים, לא יודעת, זה תמיד איזו דוגמה שקופצת.
אוקיי. Okay.
אז עכשיו הוצאתי את הגרביים, ניקיתי את המגירה. עכשיו, אני מסתכלת על המגירה הזאת שהיא ריקה. אנחנו לא משאירים ריק. אנחנו לא משאירים ריק. אומרים בור שאין בו מים, יש בו נחשים ועקרבים. אנחנו כן, אבל נותנים הגדרה. אז אני יכולה להחליט האם ההגדרה של מגירת גרביים היא ההגדרה שעדיין עובדת לי עכשיו. אולי המיקום הזה פתאום אני קולטת שהוא לא מתאים לי לגרביים, אולי גרביים אני רוצה יותר למעלה, וזה אני רוצה שזה יהיה מגירה של משהו אחר, אז גם אפשר לחשוב מראש על ההגדרה, מחדש על ההגדרה. או שנגיד אני מחליטה שעכשיו אני שמה פה גרביים ארוכות בלבד, או גרביים חמות בלבד. בסדר? אז נתתי הגדרה. עכשיו אני צריכה הנחיה. הנחיה זה המדריך נותן, או המדריכה. הנחיה, עכשיו ייכנסו למגירה, רק גרביים ארוכות, כי זאת ההגדרה, אבל ההנחיה זה נגיד מכובדות, אוקיי? לא ייכנסו לפה גרביים שיש להם חור, או שיש להם שחור, קיצור, תחיל לקנות גרביים. לא ייכנסו גרביים, ייכנסו רק גרביים מכובדות, אוקיי? את רוצה עוד הנחיה? אז ייכנסו שם גרביים שהם בדיוק אני היום, בדיוק אני. זאת אומרת, לא גרביים שקניתי אולי לפני שנה, ואני כבר לא אוהבת את הצבע, ולא, לא, 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 גרביים שבדיוק, בדיוק אני. גרביים שאם הייתי הולכת עכשיו לחנות, הייתי קונה אותם שוב. אז המדריך, הוא גם נותן לך הנחיה והכוונה לאיך לעשות את המגירה הזאת. ובעיקר, עכשיו סידרת את המגירה. עכשיו אני שואלת אותך, אוקיי, מה ראית? מה ראית? למשל, עשיתי מגירה עם מישהי לפני איזה כמה זמן, עשיתי את התיק, שזה גם מגירה. מה ראית? והיא ראתה שהתיק שלה הוא כמו פח, ממש היה פח זבל. זאת אומרת, נכנסו בפנים כל מיני דברים שלא קשורים, של אנשים אחרים, שלה, פסולת באמת, דברים שהיא כבר הייתה יכולה לזרוק וזה וזה. ואז דיברנו על מה היא מול אנשים שמולה, שבאים אליה וזורקים אצלה את כל המרירות שלהם, את כל הסיפורים הקשים שלהם, והיא לא רוצה, והיא לא רוצה. ממש מתפקדת כמו פח זבל, וזה מה שראינו בתיק, וזה בדרך כלל ככה. זה לא משנה איזה מגירה או איזה זה, אם אתה עושה את זה עם הנחיה, זה נוגע באיזושהי נקודה שאתה צריך לעבוד עליה.
מהמם. אלוני, תודה רבה.
לא.
שהגעת לעבוד כזה.
אני תני לי לישון עם...
היינו צריכים לחכות 7 שנים בשביל זה, כמו יעקב ורחל.
יפה.
אז לקראת סיום, אני רוצה קודם כל לסיים בתפילה לשובם של 59 החטופים שעדיין נמצאים בשבי.
אמן.
תודה רבה שהזנת. אם אתם חושבים שהפרק הזה יכול לתת ערך למישהו, תעבירו את זה הלאה. ועד הפרק הבא, תודה רבה.
אילה ליקה.
אילה ליקה. יאללה ביי.